הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפודקאסט זה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. בפרק הזה אנחנו נדבר על תחום הפודטק, על חלבונים אלטרנטיביים, איך הם קשורים לפתרונות במשבר האקלים, על נשים ביזמות ובחדשנות וספציפית בפודטק. איתנו באולפן לבנה שיפמן ותמר מורג סלע. לבנה מכהנת כמנכ"לית העמותה לחקלאות מודרנית מאז שנת 2021. היא סלשרית מוצערת, היא עושה מיליון ואחת דברים. היא מגיעה בכלל מעולם הכספים, בנוסף לתפקידה כמנכ"לית העמותה, יש את בנקאות ופיננסים, בעלת ניסיון של 30 שנים. בתפקידים בכירים, בין היתר מכהנת שנים רבות כדירקטורית בבנקים ובחברות, ובעברה כיהנה כיושבת ראש הדירקטוריון של אחד מהבנקים הציבוריים. היא יזמית ופעילה חברתית בתחום הסביבה וקיימות, ופעילה להגדלת הייצוג הנשי בדירקטוריונים, בין היתר בעבר כיהנה כחברת מועצת העיר מודיעין מכבים רעות, והחזיקה את תיק איכות הסביבה. ואם במקרה ככה השם או הפנים או הקול של לבנה מוכרים לכם, זה כי היא גם הייתה בתוכנית בפריים טיים בואו לאכול, והביאה למיינסטרים בעצם את כל עולמות הפודטק. אז תודה שאת איתנו. ותמר סלע מורג, מנהלת מחלקת מדעי החיים, תמר שלנו מקבוצת ריינולד כהן.
תודה שהזמנת אותי.
טוב, לבנוש, סליחה שאני קוראת לך ככה, אנחנו מהבית כבר חברות הרבה יותר מאשר עמיתות למקצוע. האמת היא שאנחנו מדברות המון על פודטק, אבל כל פעם זה חור לי ב-back of my mind, שבאמת זה לא המקור שלך, באת מעולמות כמו שענת אמרה, של פיננסית. בואי תגידי לי איך הגעת לזה, כי וואלה אני לא יודעת.
נכון, אז קודם כל ענת הצגת אותי, וואו, תודה על הפתיח המפואר. ואכן אני מגיעה מ-30 פלוס, כבר הפסקתי לספור, 30 פלוס שנות ניסיון בתפקידים בכירים בבנקים ובתי השקעות, והעולם הפיננסי זה העולם שמוכר לי, והתמזל מזלי, והפכתי להיות פעילה ציבורית בשנת 2008, ונבחרתי להיות חברת מועצת העיר בעיר מודיעין.
אגב, אנחנו גורות באותה עיר.
נכון, אבל לא הכרנו שהייתי חברת מועצת העיר. ונבחרתי מסיעת הירוקים, כך יצא, מה שנקרא. וראש העיר, כשהוא בנה את הקואליציה, הוא אמר, אוקיי, את צריכה לקחת את תיק איכות הסביבה. אמרתי לו, מה לי ולאיכות הסביבה? תן לי תקציבים, כספים, פיננסים, תן לי משהו שמדבר עליי, כסף. אמר, לא, 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 ירוקים זה איכות סביבה. אמרתי, אוקיי, יש הזדמנות, צריך לקחת אותה עד הסוף. והתחלתי ללמוד את העולם הזה. ונודעתי, התוודעתי לכל עולם הקיימות וסביבה, ובין היתר הבנתי שיש קשר בין סביבה לאוכל, ואוכל תמיד דיבר אליי. בוא נתחיל בזה שלמה פודטק, קודם כל כי זה אוכל. ואם את מדברת איתי על אוכל...
אין דבר כזה נסיעה בלי אוכל טוב. אם האוכל לא טוב, הנסיעה לא טובה.
בדיוק. אני, החיים שלי סובבים סביב אוכל. אז אם גם אפשר לעשות מזה משהו ולעשות אימפקט, וכך בעצם התוודעתי לקשר הזה וחקרתי אותו.
אבל היית צמחונית או טבעונית לפני כן, נכון?
לא, אז בעקבות זה, בעקבות התפקיד הזה, הפכתי להיות טבעונית, כי הבנתי מה זה עושה גם לבעלי חיים, גם לסביבה, הפכתי להיות טבעונית. והייתי בטוחה, שזה רק עניין של זמן, תקשיבי, אני מספרת לך ולחברים שלי ולמשפחה, מה הקשר בין מזון לסביבה ובעלי חיים, ובול, הכל מסתדר. ומה שנקרא סופרייז, סופרייז.
המציאות נקטה בך.
שנים שחפרתי ונכנסתי לאנשים לצלחת, והאימפקט היה אפס. לא הצלחתי לעשות שום שינוי. עד שיום אחד הבנתי שכדי לעשות באמת אימפקט, אני צריכה לשנות את הדרך שהאוכל מגיע לצלחת. ונפתח בפניי עולם שלם של חלבונים אלטרנטיביים, שזה תחום בתוך הפוטק. בעצם מה זה חלבונים אלטרנטיביים? מה שמחליף את המזון מן החי. אם אתם אנשים רוצים לאכול בשר ודגים וחלב וביצים, ואני זאת שרוצה שזה לא יבוא ממקור מן החי, כי יש את הנזק הסביבתי של משק החי, אז אני צריכה לעודד סטארט-אפים וחדשנות בעולם הזה. ופה את זאת שכותבת את הפטנטים, אז את מבינה יותר טוב בחדשנות ופטנטים, אבל אני החלטתי להקדיש חלק גדול מהחיים שלי לעולם הזה. אז החלטתי להקדיש את החיים שלי לפיתוחים, בעצם לטיפוח של כל עולם הסטארט-אפים בתחום המזון, אותם סטארט-אפים שמפתחים תחליפי חלבון מן החי, זאת אומרת שזה תחליפים מן הצומח שמחליפים את המזון מן החי. הבנתי שאם אני זאת שיכולה לקדם את הפיתוחים האלה ולהנגיש לאנשים את האוכל שהם רוצים, את אותו סטייק עם הג'וס הזה ככה, ואת הביצה עם האקס בנדיקט, ואת הגבינות מוצר, את כל מה שהם מפנטזים, אבל בצורה אחרת, בצורה חדשנית, שלא משתמשת בבעלי חיים, כאן השליחות שלי, זה הייעוד שלי. ולכן כך הגעתי בעצם לעולם הפוטק ולתפקידי כמנכ"לית העמותה לחקלאות מודרנית, שלא עוסקת בחקלאות דרך אגב, אז צריך גם לשים לב, הרבה פעמים פונים אלינו.
צחקנו על זה שזה לא קשור. אגב, דרך העמותה אני ואת הכרנו, אם את זוכרת, אני בגלל אותי עורך פטנטים, נתבקשתי על ידי רוני, מי שהיה מנכ"ל אז, לתת הרצאה, ואז הוא העביר את השרביט לך, אני לא זוכרת אם את הגעת אליו, הוא הגיע אלייך, אבל ככה החברות בינינו התחילה, ומאז...
And the rest is history.
ממש ככה. תקשיב, אני עוסקת המון בחדשנות, ואני כבר שנים בתחום של אגרוטק, פודטק, כל הבאזוורדס האלה, עכשיו זה יש דבר חדש, דיפטק, לא משנה. מבחינתי כל טכנולוגיה מרגשת אותי, זה המהות המקצוע שלי. אבל אם הייתי צריכה לבחור, לפחות בתחום של חלבונים אלטרנטיביים, מה הכי עשה לך וואו, על מה היית נדבקת, ואם יש כמה זה גם בסדר, לכי על זה.
אז קודם כל, אוכל, כמו שאמרתי, מרגש אותי, וטעמים חדשים וטקסטורות, הכל מרגש אותי, ואני מאוד open-minded. אני גם חושבת על זה שאנשים בעבר, את יודעת, לא אכלו טופו, לא אכלו סושי. כשאני הייתי ילדה, אף אחד לא יודע מה זה סושי בארץ. עובדה שהיום כולם אוכלים סושי. אז אנשים כן נפתחים למזון חדש, לטעמים חדשים. משהו שלי עשה וואו, אני חושבת שאחד הפיתוחים פורצי הדרך, שזה לא רק בישראל אלא ממש באופן גלובלי, זה החברה שמייצרת את התחליפים לביצים.
יתתי שזה דברי על זה, את לא מפסיקה לדבר על האקס בנדיקט ששמת בתוכנית הזאת. ידעתי שתתחילי את זה.
הם באמת עשו משהו שהוא פורץ דרך.
אני צריכה לטעום את זה, סליחה.
עוד לא טעמת את זה?
לא, אני מחכה להזמנה.
מה, אם הם לא לקוחות שלך, אז לא טועה.
האמת, כנראה שכך. אבל ההפך הוא נכון, אני בוחרת את הלקוחות שלי רק אם זה טעים.
לא, אבל אני יודעת גם על עוד חברה שהן לקוחות שלך, ואני מכורה למוצרים שלהם, זה באמת, אני יכולה להגיד פה שמות, מותר להגיד?
ודאי,
אז גם יואג, שבאמת אני מתה על המוצרים שלהם, ואין אחד שלא טועם אנשים שהם אוכלי קול, ואומר, וואו, איזה מטורף זה, איזו חוויה קרובה למקור, ובאמת הם עשו משהו שהוא פורץ דרך. היום הם מוכרים גם בארצות הברית, בסביב העולם, אני אפילו שמעתי שהם עומדים להגיע למזרח,
עכשיו
מטורף.
עכשיו היה בתוכנית שם את הצ'אנק, ראיתי פרסום עליהם.
וואלה.
אז כן, כולם שם המצאות.
אז כן, אז גם Redefine, נגיד, זה אחת החברות שהגיעו כבר לסופרים, אפשר ללכת ולקנות את זה, זה מונגש לכולם, ובאמת זה כל כך דומה למקור, בעיניי זה יותר טעים מהמקור, אם אני זוכרת, אם אפשר לסמוך על הזיכרון שלי.
אני יכולה להעיד, גם גילוי נאות, טעמתי את ההמבורגר של רדי פיימית, טעים, אמיתי, טעים, באמת.
יש להם באמת הצלחה גדולה, גם בשטח זה נותן את ה...
נכון, והם גם מגיעים לחול, ואני לא, אין לי מניות באף חברה, אני לא, הם לא לקוחות שלי, אני פשוט הולכת לפי הטעם והטקסטורה, ויש עוד לא מעט חברות כאלה, יש את אושי שמייצרת דגים.
את המאי של החלבונים המתוקים שמאוד מצליחה.
נכון, ובאמת יש כזה שפע היום, שאנחנו בתקופה אחרת, בעידן אחר, וכל דבר כזה מרגש אותי, ויחד עם זאת צריך לזכור שאנחנו בתחילת הדרך. זאת אומרת, אם כל מה שכבר הגיע לסופרים ולצלחת שלנו ולמסעדות ובאופן חובק עולם, בסופו של דבר אנחנו בתחילת הדרך, ולכן זה עדיין הזדמנות להיכנס לתחום, כי עוד רב הנסתר על הגלוי, ואפשר כאן לפתח אין סוף פיתוחים של מזון חדש ומזון טכנולוגי.
אני חושבת שגם הזמן עושה את שלו, זה כמו כל דבר. ככל שהמודעות עולה, ככה אנשים יותר רוצים להיכנס לתחום הזה, ולא מפחדים מהתחום הזה, כי זה תחום מפחיד, זה לא מדע קלאסי, שתצא מהאקדמיה, וכבר יש לך את כל הכלים. אני זוכרת שכשאני התחלתי לכתוב בקשות לפטנט בתחום הזה, זה היה כמו סינית בשבילי, כי זה לא הפרמטרים שצריך, זה לא פרמטרים, אלא הטקסטורה. איך אתה מסביר במספרים טקסטורה, כל האתגרים האלה? ואחד הדברים שגם דיברנו עליהם, הרי אחוז אנשים בחדשנות בכלל, שאני עוסקת המון בסטטיסטיקות, רואה סטטיסטיקות ורואה שאחוז אנשים בעולם החדשנות גרדה הוא מאוד נמוך, אבל דווקא בתחום שלנו הוא יחסית גבוה ויחסית לתעשייה הזאת. וקודם כל שפו, אבל יש שם המון נשים אקדמיות, ולדעתי לא מספיק נשים, אבל מה את חושבת שאנחנו צריכים לעשות כדי, אני יודעת שאת עושה הרבה, אז תשתפי מה את עושה כדי לעודד את הקהילה המדהימה של האנשים שלנו בתחום הזה.
זה גם נושא שמאוד קרוב לליבי, זה אחד מהסלשים של החיים שלי.
האין ספור קרדיטים שנתנה לחנה.
כמי שיושבת בדירקטוריונים ומודעת מאוד לאחוז הנשים הנמוך במוקדי קבלת החלטות ובשולחנות של קבלת החלטות, אני גם חקרתי כאן את הנושא. כשנכנסתי לפוטק אמרתי, אוקיי, אני רוצה לבדוק מה אחוז הנשים שם, איפה יש פערים, איפה יש כשלי שוק, ואז גיליתי לתדהמתי, שבכלל בהייטק, בוא נדבר רגע, נעשה זום אאוט להייטק באופן כללי, 18% מההיררכיה העליונה, מהטופ מנהלים, אין נשים. כשאת הולכת לפוטק, את כבר עולה ל-30, שזה מאוד מרשים יחסית להייטק, אבל עדיין זה נמוך, כי עדיין יש יותר מכפול 2 גברים בהנהלה הבחירה וביזמים. עכשיו, איפה הכשל? הכשל הוא כשאת מגיעה לצ'ק סייז, כשאת בודקת ויש מחקר של הרווארד, שרק 2.3% מתוך ההשקעות של קרנות און סיכון, מגיעים לחברות שמובלות על ידי נשים. עכשיו, זה נכון להייטק באופן כללי, בפוטק המצב יותר טוב, עדיין אנחנו רחוקות מהמצב האידיאלי.
ולמה זה? למה את חושבת שזה קורה?
אז קודם כל יש פה קשר שוק שצריך להכיר בו ולשים אותו על השולחן. עכשיו צריך באמת להבין למה ואיך אנחנו מטפלים בקשר הזה. אני חושבת שזה נובע מכמה דברים.
אגו? של נשים מול גברים?
או אולי בחירת תואר או תחום לימודים? אז יותר או גברי יותר?
אז בהייטק זאת הבעיה. קודם כל, נשים פחות מגיעות לתחום ובטח לתפקידים הבכירים, כי מלכתחילה הן פחות מוטות לתפקידים טכנולוגיים, למקצועות טכנולוגיים, לתארים טכנולוגיים. כשמדברים על תחומי מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וכימיה וכל זה, כבר רואים אחוז מאוד מאוד גבוה של נשים, בטח בתארים
ובאמת
מתקדמים.
ובאמת אני רואה שהרבה מהחברות פודטק שלנו, שהן מובלות על ידי נשים, כולם דוקטור.
נכון.
זה מדהים, כולם זה דוקטור מטורף. יוצאות שמאוד מכובד לעמוד לידם.
זה מטורף. אז אני חוזרת רגע לכשלים. זה מתחיל מזה שבקרנות און סיכון, אין לנו נשים במוקדי קבלת החלטות, וככל שאנחנו נדאג לזה שיהיו יותר נשים בוועדות השקעה, צ'ק סייז של ההשקעות יהיו יותר גבוהים. אחד הנושאים שאנחנו עושים לעניין הזה, אנחנו עכשיו מוציאים קורס קידום נשים, והאמת שזה פתוח גם לגברים, אבל המוקד הוא נשים, לתוך ה-VCs, כדי לתת את הכלים לאנשים, לנשים בעיקר, שרוצות להיות פרטנריות, שרוצות לשבת בוועדת השקעות, שרוצות להבין את התחום לעומק, הן צריכות להבין מה זה הערכת שווי, איך חושב VC, אסור שאני אפחדו מהנושא הכספי. בכלל, כשמדברים על כסף, אז בדרך כלל גברים הם יותר נמצאים שם מנשים, כמובן צריך לתת ידע וחיזוק וביטחון עצמי ונטוורקינג. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות לנשים כדי לחזק אותן ולקדם אותן, כדי שהן תצלחנה לקבל את כמות סכומי ההשקעות, שהן לא פחות ממה שגברים מקבלים. יש שיגידו שזה גם מתחיל עוד בחינוך, כמו שאמרנו קודם, שמלכתחילה...
אני חושבת שיש גם משהו אינרנטי במין הנשים מול הגברים, שהוא יותר צנוע, פחות מרפקים, סליחה, לא לפגוע בשום גבר, אבל פחות פושריות. זה מה שצריך לעבוד עליו, הרבה תרגילי במה ונוכחות בימתית.
אז אני רוצה להגיד באותו נושא, שלפני שנה זכינו בגרנט של רשות החדשנות, לקידום נשים שהן ב...
זה הקורס שנתתי בו הרצאה?
נכון.
אוקיי, אז בוא תספרי גם על זה, זה משהו שיחזור על עצמו?
אז כן, אז זכינו בגרנט לשנתיים, לשני מחזורים של קידום נשים בתוך הפוטק, בעצם לקחת נשים שהן בתחילת הדרך, שהרבה מהן הן כבר בעלות תואר שני ושלישי, וברור לי שהן מנהלות העתיד, אבל כשאת מדברת איתם על ניהול, בכלל מיומנויות רכות וניהול, ולעמוד מול קהל, ולהיות אסרטיבי, ובדיוק מה שדיברת עכשיו, ולדרוש, וכל הכישורים האלה שצריך אותם כדי לעמוד בפרונט, ולהוביל חברה, ולגייס כסף בצורה הכי טובה, לפחות כמו של גברים, כאן אנחנו נכנסות, ואנחנו מכשירות את דור העתיד של הנשים המובילות, בעולם של הפוטק. סיימנו מחזור ראשון בהצלחה
מוצלח,
מטורפת, עם פידבקים מטורפים, נשים שנכנסו עם, כאילו, עם תחושה של, עזבי אותי, אני לא יודעת להגיד פיץ' ואני לא זאת שמגייסת ואני לא רוצה להיות איזה, ופתאום הם סיימו את הקורס עם גאווה ועם ביטחון, מדהים. ועם כישורי ניהול וכישורי גיוס והבנה בכסף. פתאום דיברנו איתם על כסף והם אמרו, כל אנשים אמרו, דברו איתנו עוד על כסף, וזה מדהים, כי ברגע שאת יוצאת עם תואר בכימיה ובביוטכנולוגיה, את אלופה בתחום שלך, את מדענית מטורפת, אבל שמגיעים לדבר איתך על הערכות שווי, לא, לא, כספים זה, אין כזה דבר.
זה עולמות אחרים.
גברים לא יגידו אף פעם שהם לא יודעים. הם לא יגידו, כסף זה לא התחום שלי, אין דבר כזה. הם מבינים, הם לא מבינים, הם יהיו שם, סביב השולחן וידברו. ואני רוצה שגם נשים תשבנה ותדברנה בביטחון על כסף ועל גיוס כסף ועל דו דיליג'נס ועל כל מה שצריך כדי להביא את הסכומים הכי גבוהים. כאן אנחנו נכנסים, נכנסות יותר נכון, העמותה לחקלאות מודרנית, ובקרוב אנחנו מגייסות בעצם את המחזור השני, שכבר יש לי waiting list מטורף, אז אנחנו במצב נהדר ו... וכמובן שאת תרצי שוב, כי מה שאת עשית שם, לקחת את ה-IP, לשים אותו בגובה העיניים, לפשט אותו, ולהסביר את התחום שהוא כל כך מפחיד, ונשמע מסובך, וכולם יצאו בוואו, את קיבלת את הציונים, את יודעת, הכי גבוהים כמרצה.
לא יודעת, אבל יאללה, סבבה, יצאתי עם איזה משהו טוב.
את כבר במחזור השני, אם תרצי או לא תרצי, את שם. תודה. וזה באמת שליחות מאוד
משמעותית. את אומרת, זה למישהי שלא אוהבת במה, אבל יאללה, זורמת.
מה הקשר בעצם בין חלבונים אלטרנטיביים לפתרונות במשבר האקלים? יש קשר בין שני הדברים?
משם הכל מתחיל. 14% מפליטות גזי חממה נובעים בכלל מהמזון שאנחנו אוכלים. וברגע שאת משווה את זה לתחבורה, את יודעת, אנשים עוברים לרכב היברידי, לטסלה, לכל מיני, אפילו לתחבץ, יותר ויותר אנשים עוברים לתחבץ כשהם יוכלים כדי להפחית זיהום. ואז כשאת מדברת איתם על האוכל בצלחת, הם לא מבינים בכלל.
מה הקשר?
מה הקשר? ואת אומרת להם, חבר'ה, בואו נראה בשרשרת של המזון, איך הכל מתחיל, אם זה קריטת יערות, אם זה צריכת מים, אם זה צריכת קרקע.
סטטיסטיקה אומרת, אני לא זוכרת את המספרים, אבל אחוז מאוד גבוה של גזי החממה, זה סליחה, הגז שמשחררים הבקר.
נכון, זה בדיוק
אז,
זה.
אז ככל שנצטרך פחות בקר כדי לאכול, ככה יהיה פחות זה בעיה.
מעניין, אז זה בעצם ממצב את ישראל, עם תחום הפודטק הוא תחום משמעותי בישראל, גם כתחום שמקדם את פתרונות האקלים, נכון? זה קשור אחד לשני?
זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם כשאנחנו רואים את ממשלת ישראל בזרוע של רשות החדשנות, בקידום החלבונים האלטרנטיביים, הם מסתכלים על זה יותר בקידום חדשנות,
כללי גנרי.
ואת יודע, תחת הכותרת של סטארט-אפ ניישן, אז הנה אנחנו נכנסים גם והופכים להיות פוד-טק ניישן, הם לא מחברים את זה כל כך לאקלים.
לאג'נדה של האקלים.
וזו אג'נדה מאוד חזקה.
ישראל מאוד לא מובילה בזה.
אבל הנה, שעכשיו אנחנו רואים את המשלחת לוועידת האקלים של האום, המיקוד שם הוא פוד-טק, כי פתאום יורדים מהסימונים. זה התחיל מלקדם חדשנות, כי אנחנו אוהבים חדשנות, אנחנו המוח היהודי, המוח הישראלי, בדיוק. אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה, זאת אומרת, מתוך העשייה, פתאום מבינים שיש פה גם משמעות מאוד גדולה לנושא של האקלים, ואז תופסים על זה אתכם ואומרים, אוקיי, אם כבר אנחנו נמצאים בחדשנות של המזון, למה לא לקחת את זה ולהראות, הנה, אנחנו פעילים גם בקליימטק.
ודרך חדשנות המזון, אנחנו מועילים לקליימטק, מדהים.
נכון, ואנחנו לא רק זה, כשאנחנו ממציאים פה חדשנות, אנחנו משפיעים על כל העולם, כי לפעמים יש חדשנות שהיא מקומית, והיא עוזרת לנו ברמה המקומית, אבל את יודעת, כשחברה כמו Redefine, היא מצליחה ברמה הבינלאומית, ותחשבי שכל אמריקאי, פעם בשנה, אני לא אגיד פעם בחודש, פעם בשנה מחליף את הסטייק שלו במוצר של Redefine, או של צ'אנק שהזכרנו קודם. איפה אנחנו נמצאים? תחשבי באחוזים. לא טבעונים, לא צמחוני, עזבי. פשוט תחליפי להם פעם בשנה, תחשבי מה זה. גם מבחינה הכלכלית, וגם מבחינת הקליימטק. וזה אימפקט מטורף, ואנחנו נמצאים שם בפרונט, וחשוב שרשות החדשנות תמשיך ותקצה משאבים לחברות האלה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, צריך להמשיך ולהיות שם.
אחד היתרונות שלנו, ויכול להיות שזה גם מה שעוזר לתחום הזה, זה ששוב, מהמקום שלי, אני רואה הרבה חדשנות אינטרדיסציפלינרית, אוקיי? אנחנו חזקים בזה, לפחות מהתחושה שלי ביום יום שלי. אם זה Redefine שיש לה את כל הדיגיטל פרינטינג וחומרים, אם זה כל ה-AI ושילוב של AI, וזה שם אותנו על הבמה, שוב תורם לסטארט-אפ ניישן שלנו, ואני חושבת שפשוט גם רשות החדשנות מבינה את זה, וזה החוזקות שלנו, המון המון לקוחות, אני בניסיון שלי רואה, שזה כבר לא מספיק להיות רק ביולוג, או רק כימאי, או רק מהנדס, או רק איש הייטק, ובזה אנחנו באמת שומרים על הובלה, שוב, בתפיסה שלי, שזה יתרון מאוד גדול, אני חושבת שאת גם רואה את זה בחברות שמגיעות דרך
אני
המותה.
אני מסכימה איתך, ואני לא זוכרת אם ציינתי קודם, אבל בעצם הקמנו קהילה של נשים מובילות בפוד-טק, יש את זה בכל התעשיות, בפוד-טק לא היה, ובעצם אנחנו כאן נכנסנו
לזה. וזה קהילה מדהימה, רק עכשיו אין לנו אירוע מקסים.
נכון, ואנחנו עושות, זה לא קהילה סתם של וואטסאפ כזה, וזה, את יודעת, זה כמו שאת יודעת, כי את חלק
מחוברות מהקהילה. לחיים.
אנחנו, בדיוק אנחנו נפגשות, אנחנו מתחברות, נוצרים שם חיבורים אסטרטגיים.
זה מדהים, הקבוצת וואטסאפ שההדדיות והפרגון, גם כשיש חברות שמתחרות טכנולוגית, עם אחת עולה בתחרות ומצליחה, מפרגנים לה, היה את הסיפור שם שמישהי לא יכולה, אני לא יודעת בדיוק מה היה רגע, לא יכולה להגיע לתת הפיץ' ומישהי אחרת נכנסה. פשוט קהילה מדהימה שכולם למען, כולן, למען כולן שמה, וזה משהו שאת בעצם יצרת, לאט לאט, אני חושבת כבר איזה כמה...
התחלנו ב-40.
למעלה מ-100,
היום אנחנו 150 נשים.
זהו, זכרת שספרים מדהימים.
נשים שכל אחת עבדה באופן עצמאי, ופתאום הן מכירות ומתחברות, ועושות איגום משאבים, ועושות שיתופים אסטרטגיים, ובתקופה הזאת זה הכי קריטי.
וגם סתם מתייעצות על העבודה.
ומתייעצות, ומנטוריות אחת של השנייה.
מדהים.
וכל כך הרבה דברים טובים קורים בזכות הקהילה הזאת, ועוד היד נטויה, כי כל פעם אני מקבלת טלפונים לעוד רעיון ועוד, ואני אומרת, רגע, רגע, אין לי קפסיטי, חכו.
וגם את רוצה אבל... לשמור על איזשהו בלנס בין קהילה גדולה לקהילה אינטימית, שזה לא פשוט,
נכון, זה נקרא לא סתם קהילת נשים מובילות בפוטק.
כן.
אז צריך לראות איך אנחנו מכניסות גם נשים שהן פחות מובילות, אבל...
אבל שיש להן פוטנציאל ויכולות, כן. ורוצות וצריכות.
שאלה אחרונה, לפני שאני מגיעה לחלק שלי עם לבנה. כן, כיף, נכון. אז מה בעצם טיפ הזהב שלכם לנשים שאפתניות, יזמיות, שרוצות להיכנס לתחום הפוטק, והן בתחילת הדרך או באמצע הדרך, מה טיפ הזהב שלכם?
אז באמת, קודם כל, הקורס שלנו הוא קורס מטורף, אם יש מקום, כי באמת הוא בביקוש יתר, אבל... הוא פותח כל כך הרבה דלתות וידע וחיבורים וכישורים, כישורים רכים כמו שאמרתי, כי אם את מדענית ודוקטור ואלופה ונהדרת, אבל אם אין לך את כל הכישורים מסביב, אז את חייבת לפתח אותם, זה דבר אחד. ודבר שני, תאמצי מנטורית.
בדיוק.
באמת אני אומרת.
יש קהילה תומכת.
יש קהילה. תפני אליי, אני אחבר אותך למנטורית שתתאים לך ולצרכים שלך ולמה שאת רוצה לחזק, ובאמת זה עושה נפלאות. בכלל, אני מנטורית בהרבה מאוד עמותות אחרות, גם שלא עוסקות בפוטק, ואני רואה את האימפקט של זה. אני נורא מאמינה בזה. אז תיקחו את זה, אבל תבקשו. זה גם משהו שאני אומרת לאנשים.
ואת
תתביישו. את תתביישו, תבקשו. זה...
אחד התכונות היפות שלנו כישראלים, זה הרצון תמיד לעזור. נכון. אם זה ברחוב, ואם כבר יש קהילה מדהימה שיכולה ורוצה לעזור, אז לא להתבייש לבקש את העזרה, ולבנה זו הכתובת.
חד משמעית. לבנה, הגענו לשאלות. מוכנה?
וואלה, יאללה.
מה הדבר הכי מפתיע, הכי הזוי, הכי מצחיק שקרה לך בקריירה שלך?
בואו לאכול איתי.
נכון.
זה הכי הזוי.
שיבי. כולם באמת אמרו לי, איך הגעת לתוכנית הזאת? אמרתי, קודם כל, יש לי צד הזוי. אז בואו, תנו לי גם את הלגיטימציה להיות גם משוגעת. וזה באמת כיף, שאת יכולה להיות מאוד רצינית בדירקטוריון של בנק, ואחר כך להשתגע בואו לאכול איתי. והזכות הזאת להתקבל לתוכנית, ולהביא לפריים טיים את האלטרנטיב פרוטאין, ולהצליח לעבוד עליהם, אנשים שהם קרניסטים לגמרי, שהם אוכלי קול, יושבים ומלקקים את האצבעות, כאילו מלקקים את הצלחת, ואוכלים את הקול, ולא מבינים שהגשתי להם חלבונים אלטרנטיביים.
יותר מזה.
אין את זה ביותר הזוי.
היה, מי שלא ראה את זה, היה איזה קטע שהיא עשתה משחק, כאילו נשברת והולכת לאכול את הסטייק.
כן.
האמיתי. והיא מתלבטת ומתלבטת. ובסוף יכלה את זה, והם היו בהלם, ואז היא סיפרה להם, אבל זה היה, שיחקת אותה ביג טיים שם.
תקשיבי, הייתה שם מישהי, באמת חמודה, שהיא מסתכלת, היא אומרת, לבנה, את בטוחה, את לא, את רוצה להראות.
אני זוכרת, כן.
קודם כל, תצפו בתוכנית הזאת, זה חובה, ובאמת, לא יכולתי לבקש גם חוויה כל כך מטורפת, וכל כך משפיעה, כי פנו אליי אחרי זה, שאלו אותי, איפה קונים את זה? מה זה? ומאות אנשים, מאות, עניתי לכולם. מקסים.
הכי מתאים ללבנה לענות לכולם.
ישבתי ואמרתי, הנה, זה הפריים טיים שלי, זה ה-15 דקות תהילה שלי.
מדהים.
ועשיתי את זה, ואני גאה בזה, וזה הצחוק עם הכיף והמטורף. אז כן, לגמרי.
אז תני לי עוד גאווה, הגאווה הכי גדולה שלך בחיים.
אז אין כמו הבנים שלי, שאני לא אגיד להם שאמרתי, כי תמיד מפדח אותם, יש לי שלושה בנים, ששלושתם משרתים ביחידות מובחרות, ואפילו חתמו קבע כמה שנים, ושניים מהם קצינים, ואני שגדלתי בבית חרדי ולא עשיתי צבא, ותמיד נשאר לי החוב הזה למדינה, אני נוסעת איתו, אמנם עשיתי שירות לאומי, אבל זה שלא עשיתי צבא, זה הולך איתי כל החיים, זה כאילו היום אני פוגשת נשים, שהם בשלב הזה אני אומרת להם, תחשבו טוב אם אתם רוצות לפספס את הדבר הזה, והבנים שלי הם מחזירים את זה פי כמה וכמה, והם הגאווה הכי גדולה, וההצלחה הכי גדולה שלי בחיים, מה אפשר להגיד יותר מזה.
אז בתור סלשרית ידועה, שכזאת שקופצת מתחום לתחום, ריסטארט לחלוטין, מה היית עושה? מה היית בוחרת עכשיו לעשות?
וואי, אם הייתי באמת יכולה לעשות רק מה שאני רוצה, בלי קשר לכלום.
רק מה שאת רוצה, כלום.
כנראה מלטפת חתולים, הבוקר עד הערב.
גדול.
יש לה חתול בבית, שיושב על המרפסת ופשוט קורא לה, יושב וכל זה, פשוט מדהים, הוא מרגיש כשהיא מגיעה, ומתחיל בזעקות לבניות.
ממש, הוא מזהה את הצליל של הרכב כשאני חונה, הוא בא למרפסת.
מדהים. אני הייתי באלם שהוא הולך ליפול עוד רגע, מה פתאום? הייתה רגועה.
ושאלה האחרונה, בלי לחשוב יותר מדי, ניו יורק או תאילנד?
הייתי רק בניו יורק, אז כנראה ניו יורק, אבל אני אגיע גם לתאילנד.
יא, מהמם. אז הגענו לסוף הפרק שלנו, תודה רבה לבנה, ותודה רבה תמר, ותודה למאזינים, היה מרתק ומקסים, ונתראה בפרק הבא, מקווה שנהנתם.
תודה על הזכות, והיה לי כיף.
גם לנו, ממש.
תזמיני אותי שוב.
מבטיחה.
תודה.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103